כן, מאמר שני, פסקה למד, אמר הכוזרי בעמוד עין א', כן, מומלץ להשתמש בתרגום של יהודה אבן שמואל. אמר הכוזרי, ואיך ייתכן לראות את הפרק הזה כמשל לישראל? והלא שם נאמר, איזה פרק זה? נון א' נון ב' בישעיהו, נכון? פרשת הנה ישכיל עבדי. במאמר שני, פסקה למדה, עמוד עין א' במעדורת דוקטור יהודה אבן שמואל של ספר הכוזרי. אמר הכוזרי, ואיך ייתכן לראות את הפרק הזה כמשל לישראל? זה פרשת הנה ישכיל עבדי בספר ישעיהו נון א' נון ב'. מה הנושא? מה הוא רומז? הוא לא אומר את זה במפורש, אבל זה ברור. הוא רומז לוויכוח עם הנצרות בנושא הפרק הזה. הפרק הזה מתאר דמות של אדם סובל שסבלו מחפר על העולם כולו. והנוצרים פירשו את הפרק הזה כמתייחס לישו. ואילו רוב הרבנים בימי הביניים לפחות פירשו את הפסוק, את הפסוקים האלה כמתייחסים לעם ישראל. עם ישראל מחפר על כל העולם כולו. אז הוא אומר, איך ייתכן לראות את הפרק, ככה הסביר לפחות החבר לפני כן. אמר הוא זה, איך ייתכן לראות את הפרק הזה כמשל לישראל ולא למשיח? והלא נאמר שם, אכן חוליינו הוא נשא. אז לפי זה הוא סובל את חוליים של העמים. ואילו ישראל לא מצם הסבל אשר מצם כי מחמת אבונותיהם, אין. זאת אומרת, הנביאים אומרים, אתם סובלים בגלל חטאיכם. אז איך זה יכול להיות שזה משל לישראל? עד כאן הקושיה. אמר החבר, כי ישראל באומות הם בבחינת הלב באיברים, שהוא כבד חולאים מכולם ורב בריאות מכולם. זה ראשית כל, זה בא לומר שמה שכתוב אכן חוליינו הוא נשא ועוונותינו סבלם, זה לא כפי שהתיאולוגיה הנוצרית מבינה את זה. מה התיאולוגיה הנוצרית מבינה? שאם אדם אחד חטא, יש זעם למעלה נגדו. יש זעם. הזעם צריך ליפול על מישהו. אז או שהוא ייפול על החוטא עצמו, או כופרו. כלומר, מישהו שיהיה מוכן לסבול את הזעם הזה במקומו. כן? ככה הנוצרים מבינים. ומי מוכן לסבול במקום כל האנושות? ישו, וזה הוא מחפר. מדוע התפיסה הזאת היא בעייתית? כן.
האם אין אצלנו גם השקפה כזאת שלפעמים צדיק
מחפר?
מחפר.
כן, אז יהיה ודאי שיש דבר כזה. וכאן בדיוק אני רוצה להעמיד על ההבדל. בתפיסה הנוצרית בעצם היא נגועה בהרבה מאוד תפיסה אלילית. באלילות יש דבר כזה, שאתה אומר, האל צמא דם. אז הוא צריך לשחוט פה מישהו. כן? הרגיזו אותו, צריך לשחוט מישהו. אז או שהוא ישחט את מי שחייב, או שישחט מישהו אחר. זה עיוור. כן? זו התפיסה. לעומת זה, ולכן אנחנו לא יכולים לקבל, זה בגלל שחסר פה יסוד מוסרי. לעומת זה, כשהצדיק מחפר על הדור, למה הוא מחפר? כי הוא קשור עם כל הדור. יש לו קשר של אהבה. ולכן מה שקורה לו, קורה לכולם. כלומר, כשהצדיק סובל, משהו בי מתחולל, משהו סובל בקרבי, כי אני והוא אנחנו עניין אחד. מה שאין כן בתפיסה הנוצרית, אדרבה, לא ייתכן שאדם יחפר על בני אדם אחרים, אלא רק האלוה יכול לעשות את הכפרה. והאלוה הוא בהגדרה זולת מוחלט, כי הוא בורא ואני נברא. תנת מאוד חשוב שתבין
מי אומר את זה,
השכל הישר. כלומר, אני, אני חוזר על הדבר. כדי שתהיה אפשרות שצדיק יחפר על חברו, צריך שגם הצדיק וגם חברו יהיה להם משהו משותף. מה משותף בין הצדיק לבין חברו? שניהם נבראים של הקדוש ברוך הוא. אז אתה ואני יכולים להיות ישות אחת, למרות שהגופות שלנו מחולקים. אבל אם פה המחפר זה האלוה בעצמו, אין לי כל קשר אליו. הוא אלוה ואני נברא.
ודווקא מה שאומרת הנצרות, שרק האלוה יכול בסבלו לכפר. יש פה בעיה, אני לא הוא. ולכן זה נגוע בידילות, כפי שאמרתי. שכביכול מישהו אחר צריך לסבול תחתיו. זה ההבדל. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מה שאומר כאן הכוזרי, באמת זה לא שייך לקטגוריה של מה שהזכרת. מה שאומר כאן הכוזרי זה שהלב סובל לא מפני שהלב אשם, אלא זה חוזר אליו. כמו שלמשל, אם מישהו מאשן, הריאות המסכנות שלו לא עשו שום דבר. היינו צריכים להגיד שהאצבעות והשפתיים יהיו חולים. למה הריאות חולות? אלא זה תולדה. זה דרך התולדה. אז כמו כן, גם הסבל שהאומה הישראלית סובלת מפני חטאיה של האנושות, זה לא על מנת לחפר על החטאים האלה, כפי שהנוצרים אומרים, אלא זה תולדה של רגישותנו הגבוהה. זה מה שהוא אומר כאן. חוליינו הוא נשא, ועבונותינו סבלם, לא כדי לחפר על האחרים, אלא בגלל שאנחנו כלב ואיברים.
סנסור.
בדיוק.
אבל עדיין קשה להבין, הרי תמיד דיברו הנביאים נגד עם ישראל, נגד החטאים שלהם.
נו.
אז עדיין קשה להבין איך אפשר לראות את זה.
אז יש פה שני סוגי סבל. יש הסבל שמגיע לנו מפני חטאינו, ויש הסבל שאנחנו סובלים בגלל שאנחנו הלב של האנושות. כלומר, חסר משהו בעולם, חסר גם בנו. כמו שמשל הנביא ירמיהו, הוא מדבר נגד מואב. במיוחד הנביאים דיברו נגד מואב הרבה מאוד. יש לנו סדרה של נבואות, דור אחרי דור אצל הנביאים, נגד העם המואבי. ירמיהו ראה את מפלתו של מואב. מה אומר ירמיהו? ליבי למואב יהליל.
מה? מה זה יהליל?
יהליל כמו מקונן.
כן.
הוא מקונן על מפלת מואב. מה זה מגונה ולאהב? תהיה מבסוט. תראה מה שהם עשו לנו זה. כן, אבל אנחנו ומואב יש איזשהו קשר. לכן נפילת מואב כואבת גם לנו. למרות שצריך להודות לקדוש ברוך הוא על נפילת מואב, כלומר הלל, זה משהו אחר. כן? אז זה משהו אומר כאן. כי ישראל והאומות הם בבחינת הלב באיברים, שהוא כבד החולאים מכולם, ורב הבריאות מכולם.
זאת אומרת, אם הוא חולה אז הוא משפיע הכי הרבה, ואם הוא בריא...
לא, זה לא מה שהוא אומר. כשהעולם כל כך מלא מחלות, שאם הלב היה איבר רגיל, ברגע שהמחלות האלה פוגעות בו, הוא צריך למות. ואף על פי כן, הלב, למרות שהוא רגיש לכל מה שקורה בשאר האיברים, למרות זאת, הוא לא קלה, אלא אדרבה, הוא השורש של הבראת שאר הגוף. זאת אומרת שהוא כבד החולאים, כי הוא סובל מכולם, והוא רב הבריאות מכולם, כיוון שהוא מצליח לעמוד בכל זה.
כאשר אנחנו, בגלל שאנחנו חולים, העולם חולה?
לא, בכלל, זה לא מה שהוא אומר. בגלל שהעולם חולה, אנחנו חולים.
בגלל שהשפתיים עושות, השפתיים והאצבעות עושות אישון, הלב חולה, הריאות חולות, בסוף השפתיים והאצבעות חולות.
אבל יש הבדל, לריאות אין כוח להבריא את שאר הגוף, ושאין כן ללב יש. זה ההבדל. לכן הוא מדמה אותו ללב ולא לריאות. הזוהר מדמה את ישראל למוח שבין העמים. כן, יש משל בזוהר למוח. כן, יש גם בסיפור של רב נחמן ברסלב על הלב של העולם. מאוד מעניין. שלכל דבר יש לב, וגם הלב של העולם, וגם לעולם יש לב, והלב של העולם הוא קומה שלמה, והציפורן של הלב של העולם היא יותר מלובבת מכל לב שבעולם. אוקיי? אז תקריא. זה בחלק מהמייסה פון זיין בטלרס. לא קראתם? המייסה פון זיין בטלרס? מעשה בשבעה קבצנים. כן? המייסה פון זיין בטלרס. לא, זיין זה האות זיין בעברית. אי שבע. כן? לכן אומר זיין בטלרס. לדבר יידיש? יפה מאוד, כל הכבוד. עכשיו, אז את יכולה לקרוא את סיפור רב נחמן ביידיש, מקצועים גם ביידיש במקום. טוב. אמר הכוזרי, הוסף נא ביאור לדבריך. אמר החבר, אחד הדברים לגבי השואה, השואה זה הבחנה שאברהם לבני עשה. הוא אומר, השואה היא תולדה של המצב החולה של העולם. יודע, העולם היה חולה ולכן עשה שואה. ומי סובל מהשואה? הלב של העולם. כן, כלומר זה מין תולדה ישירה. אמר החבר,
רבים המחאובים, זה אמר כוזריסה, הוסף נא ביור לדבריך, אמר החבר, רבים המחאובים הפוגעים בלב חליפות בכל עת, אלוהם הדאגות והיגונות והנתירה והאהבה והשנאה והפחדים, ואיכות מזג הלב משתנה מרגע לרגע, אפילו מתוך נשימה יתרה או חסרה, על אחת כמה וכמה מחמת מאכל דל או משקה גרוע, וכן פועלות עליו כל התנועות ומיני התורח והשינה והיקיצה, ואילו שאר האיברים אינם נפגעים מכל אלה, כלומר יותר אדישים. למשל הציפורניים לא כל כך מרגישים מצבי עייפות או בריאות וכדומה. כן? אמר כוזרי, אף על פי שגם שם יש ביטוי, אבל פחות. אמר כוזרי, בארת לי איפה כי הלב רב חולאים מכל האיברים, אולם במה הוא גם רב בריאות מכולם. אמר החבר, הייתכן כי תתעכב בלב לך רעה, אשר תגרום לו דלקת או סרטן או דלדול או חבורה או שיתוק או רפיון, כאשר תתעכב פעמים בשאר האיברים. אמר כוזרי, האם יכול להיות זיהום בלב? הדבר כזה לא ייתכן, כי גם בפחות מזה יבוא המוות. ואף גם זאת, הלב לפי זוך הרגשתו הבאה בסיבת צלילות דמו וריבוי האוויר שבו, מרגיש בדבר הקל ביותר שיפגע בו, ודוחה הוא מעליו כל זמן שנשארת בו היכולת לכך. וכל עבר אחר אין הרגשתו כהרגשת הלב, לכן תתעכב בו עליך עד התהוות בו החולאים. זה כמו שמשל אכברים, אכברים, אתם יודעים, יכולים לסבול אינפקציה יותר מכל בעלי חיים אחרים. אם רוצים למשל להשתיל משהו באכבר, מה עושים? פותחים, משתילים, תופרים, ואכבר ממשיך ללכת בלי הרדמה, בלי כלום. לכן נוח לעשות ניסויים באכברים, כיוון שהם לא רגישים כל כך לכל מיני בעיות. כן, אז הם לא בדרגת הלב, נאמר האכברים. אמר החבר, אם כן, הרגשת הלב ותחושתו הן הגורמות לו את רוב חולאיו, כלומר חולאיו הרבים הכוונה, והן הן הסיבה להידחותם מעליו בתחילת חדירתם לפני התעכבם. אמר כוזרי, אומרם כן. אז אותו דבר עכשיו עם עם ישראל. אמר החבר, העניין האלוהי אצלנו הוא בבחינת הנפש ביחסה ללב. לכן אמר האלוה, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל עוונותיכם. זה אשר לחולאים. כיוון שהקדוש ברוך הוא אכפת לו במיוחד מאיתנו, לכן הוא נותן בנו טיפול מיוחד. ואשר לבריאות, אז לא אמרו חכמנו, מוכל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון. זאת אומרת, אין האלוה נותן את עוונותינו כי יצטרפו כולם יחד ויבואנו לאובדן גמור, כאשר עשה לאמורי שנאמר בו כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. זאת אומרת, זה לא ששאר העמים אינם נתונים תחת שבט המוסר, כלומר ודאי שעם רשע ידון ועם צדיק יקבל שכרו, אבל זה נעשה שלא באופן ששומר על הנצחיות של האומה. אומה רעה עובדת מן העולם ללא תקומה, אומה צדקת מקבלת את שכרה בבוא הזמן, אבל אין פה מה שמשמר את הנצח. מה שאין כן בישראל, מעביר ראשון ראשון, כלומר שמיד נפרע היעבון על מנת שלא תהיה הצטברות של הרע. כעניין כאשר עשה לאמורי שנאמר בו כי לא שלם עוון האמורי עד הנה, אשר על כן יניחם עד שגבר עליהם חולי עוונותיהם והם איתם. אין כמו האמורי בסוף אומת. כמו שהלב זך ושווה מזג הוא מצד שורשו ועצמיותו, אשר על כן הנפש המדברת דבקה בו, כן גם ישראל מצד שורשם שורשם בעצמם. אך כמו שהלב נפגע על ידי חולאים מחלים משאר האיברים, כגון מתאוות הכבד והקבע ומחמת רוע מזג האשכים, כך גם ישראל יחולו בהם החולאים מחמת חקותם את האומות, כמה שנאמר, והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. כלומר גם ללב יכול להיות תפקוד לקוי מכוח עצמו, כן? והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. אגב, זה טוב ללמוד ממעשי הגויים או לא?
תלוי איזה מעשים.
יש מעשים שצריך ללמוד מהגויים, יש מעשים שאסור ללמוד מהגויים, אבל לפעמים יש גם מעשה שהוא טוב אצל הגויים ושהוא רע לנו. כלומר לא כל דבר שהוא טוב באומה מסוימת הוא טוב לאומה אחרת. כן, זה כתוב בגמרא. כתוב בגמרא זה פסוק ביחזקאל, כן, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם,
אז הגמרא אומרת, לא, זה לא הפסוק הזה, פסוק אחר ביחזקאל. מה כתוב ביחזקאל? בקיצור, לא זוכר את הפסוק ביחזקאל, אבל הגמרא מדייקת ככה: כטובים שבהם, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. אז רואים שהגמרא באה עם שתי טענות. הטענה השנייה היא ידועה: כמקולקלים שבאומות עשיתם. יש טענה אחרת: למה לא למדתם מהמתוקנים שבהם? יש מידות טובות שלמדנו מגויים. למשל, הגמרא לומדת עד היכן כיבוד אב ואם, לומדים את זה מגוי אחד מאשקלון בשם דמה בן נתינה. אותו גוי שהיה עובד עבודה זרה. יש כמה דברים שלמדנו מגויים, מידות טובות אפשר ללמוד מהגויים. למשל, בענייני אתיקה, הרמב״ם למד את תורת המידות שלו מספר האתיקה אל ניקומקוס של אריסטו. זה אפשרי, לומדים מהגויים. אבל הדברים שצריך ללמוד מהגויים זה לא תמיד דרך שזה הצליח באומה מסוימת שבאומה אחרת זה יכול להצליח, לכן צריך גם פה בחינה. למשל, יש דבר טוב, יש נימוס בטיבט. נימוס, כשעוזבים מישהו או פוגשים מישהו, אז יש איזה ביטוי של הערצה, של הערכה. כן, מושכים בלשון, ככה. כן? ככה מקובל בטיבט. אז זה לא חייבים דווקא ללמוד. יכול להיות שזה מצוין שם, אבל אין צורך להעביר את זה אלינו. אה? מה אתה אומר?
אצל הבדואים
שנשאר. רגע, מה?
מה היה דיבור בארץ? לא
מושלם
בכלל.
לא מושלם בכלל. איך אתה יודע? איך אתה יודע? זה לשון הרע, לא מאמין לך. מה אתה אומר?
אצל הבדואים שנהנים מהארוחה, אושים בארוחה,
אז גם... כן, יש גרפסים, כן, נכון. אז אין צורך, אבל זה ברור שזה לא יפה אצל הבדואים שלא תעשה כך. אבל אצלנו אין צורך דווקא לייבא את זה. כן. כן, אל יהיה איפה רחוק בעיניך מה שהגויים אומרים על ישראל. אכן חולינו הוא נשא ומכאובנו סבלם. אמנם כן, אנחנו נתונים בצרה, את העולם כולו במנוחה ורווחה. אבל המכאובים הבאים עלינו משמשים יסוד לחיזוק אמונתנו, להזדקחות הטהורים בתוכנו ולתחיית השיגים מקרבנו, ועל ידי זיכוכנו אנו ידבק העניין האלוהי בעולם. כלומר, בסופו של דבר יש איזון חוזר. יש מכתב של הרב קוק בשוויצריה במלחמת העולם הראשונה. בשוויצריה, דווקא בשוויצריה לא הייתה מלחמה. אז הוא כותב באחת מאגרותיו: אני, כל הגיונותיי נתונים לצרת העולם בשעה זו. הוא סובל לצרת העולם, למרות שהוא אישית לא נתון בה. גורלו נקי מזה. כי היסודות, כמו שאתה יודע, לא נתהוו כי אם למען נתהוו מהם המחצבים, ואחריהם הצמחים, ואחריהם בעלי החיים, ואחריהם האדם, ואחריהם סגולת האדם. הכל נתהווה איפה? בעבור הסגולה ההיא, למען ידבק בה העניין האלוהי. כלומר, יש פה איזו תפיסה אורגנית, שהדומם הוא השורש של הצומח, הצומח השורש של בעלי חיים, בעלי חיים שורש של האדם, והאנושות בכללה השורש של האומה הישראלית. זאת אומרת, עד רבה, אז מה שקורה לאומה הישראלית הוא תיקון כל העולם כולו. לפי זה, למשל, יש ערך גדול לתורה שנתגלתה לפני 200 שנה, תורת האבולוציה. כי בלי תורת האבולוציה, מה אנחנו אומרים? האדם מצליח. מה אכפת לתפוז שהאדם מצליח? כן? כשהעץ הוא ירוק. מה אכפת לו לים? כשהעץ הוא ירוק. אבל אם אתה אומר שבלי התפוז האדם לא היה מופיע, שיש שרשרת חיים אחת גדולה, אז כשהאדם מצליח, כל השרשרת רטרואקטיבית מקבלת את ערכה. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה את המפץ הגדול, שואל את עצמו, במשך מיליארדי שנים, היה כדאי, לא היה כדאי, היה כדאי, לא היה כדאי. אחרי 25 מיליארד שנה, מופיע סוף סוף הרב הראשי לישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, היה כדאי. נכון? כן. ואם זה לא מצליח, אז כל המפץ הגדול הולך פייפן, נכון? רטרואקטיבית. אז מה שאומר כאן, גם פה, ועל ידי זיכוכנו אנו, ידבק העניין האלוהי בעולם. כי הכל נתהווה איפה בעבור הסגולה ההיא, למען נדבק בה העניין האלוהי, והסגולה ההיא באה בעבור סגולת הסגולה, גם סגולת ישראל, באה בשביל סגולת הסגולה. מי זה? הם הנביאים והחסידים. זאת אומרת שיכול להיות אדם שבשבילו היה כדאי לברוא את כל העולם כולו. כמה אנשים כאלה יש שהיה בשבילם כדאי לברוא את העולם כולו?
כולם.
לא.
חייב אדם לומר בשבילם.
כן, אבל חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם, אתה צודק. אבל כמה אצלם זה מוצדק?
הנביאים.
לפי חז"ל רק שלושה אנשים.
משה.
משה זה אחד מהשלושה.
המשיח.
המשיח, יפה. לא. ואדם הראשון. ראשי תיבות אדם. אדם, דוד, משיח. בשביל שלושתם היה כדי לבוא את העולם. אף על פי שגם זה לא כל כך פשוט מה שאני אומר, כי זה שלוש דעות אצל חז"ל. יש אחד שאומר כל העולם כולו היה ראוי בשביל אדם, והשני אומר בשביל משה, והשלישי אומר בשביל דוד, התבלבלתי. אדם, דוד, משה, משיח. יש שלוש, כן, ארבעה. טוב, הוספנו עוד אחד. כן. מה, משיח? יהיה. אז כנראה שעוד לא הגיע האדם שהיה כדאי בשבילו לראות את העולם. למה זה לא? חז"ל אומרים. משיח. שבשבילו כדאי לראות את העולם. כיוון שהוא עתיד לבוא, אז כדאי. גם עכשיו, שאנחנו עוד לא הגענו לזה, כדאי שנחיה, כי בזכותנו בסוף בא המשיח. היה כדאי.
מי זה אתה נחתה שאומר
אה, זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אמר על עצמו, השאלה אם הוא צודק. רבי שמעון בר יוחאי אמר, בשבילי היה כדאי לראות כל העם. כן, יש... כן, ראיתי בני עלייה ומועטים. יש כמה כאלה שאומרים, כן. גם רבי חנינא בן דוסא אמר משהו כזה. כן? כל העולם ניזון בשביל חנינא בני. כן. אז זה אפשר. אגב, אדם דוד משיח זה גם הסדר של ההיסטוריה. כלומר, אדם היה בתחילת ההיסטוריה, משיח זה בסוף ההיסטוריה, ודוד בדיוק באמצע. נכון? לפי זה, אם תיקחו את תאריך הלידה של דוד המלך, תכפילו אותו בשניים, תקבלו את זמן ביאת המשיח.
לפי התאריך העברי?
כן. באיזה שנה נולד דוד?
בטח 3,000.
לא, מה פתאום. דוד נולד בשנת... לא זוכר בדיוק מה השנה, ואני זוכר, כשמכפילים את זה בשניים, אני יודע מה זה יוצא.
אוקיי.
5,708.
שמונה?
כן. אפשר לחלק בשניים, ועשיתי. כלומר, דוד המלך נולד ב-5,708 לחלק לשתיים. יוצא לפי זה שהמשיח זה בשנת 5,708. מתי זה יוצא? תשח, נכון? הקמת המדינה. מדהים. טוב, נראה. מה? כמובן שהוא כבר הגיע, במידת מה, קצת הגיע. פעם שאלו את הרב ציודה, מתי יבוא המשיח? הוא אומר, הוא כבר קצת בא. אם נאמר שבאמת הוא נולד בתשח, אז הוא יוצא שהוא בן 52. יכול היה לבוא קצת לפני כן. טוב, אמנם כן, אנחנו נתונים בצרה את העולם כולו במנוחה ורווחה, אבל המחרובים הבאים עלינו משמשים יסוד ובדרך זו סודרו דברי בעל התפילה, תן פחדך שמלנו על כל מעשיך. מה זה מעשיך? כל המציאות כולה עד עם ישראל. ואחרי כן תן כבוד לעמך, עם ישראל. ואחרי כן צדיקים יראו וישמחו, כי הם סגולת הסגולה. כן.
הרי
נעשה
שהמחרובים משמשים יסוד לחיזוק אמונתנו. הסבל.
כן, זה רואים את זה הרבה פעמים. שאנשים מתוך הסבל יגדילו את האמונה. זה מאוד מדהים. מתי עם ישראל היה מאמין ביותר? כשהמציאות הייתה ההפך ממה שהוא מאמין בו. נכון? זה הזמן של האמונה. וזה מובן למה. בגלל שאם אתה, נגיד, בתקופה של גאולה, למשל עכשיו, אנחנו בתקופה של גאולה, אבל אנחנו קראנו בספרים שלנו שהגאולה זה הרבה הרבה יותר טוב ממה שיש עכשיו. נכון? הרבה יותר טוב. לא יודע, בית המקדש צריך להיות, צריכים להיות נביאים, יש הרבה דברים שאין לנו, נכון? הבודיסט צריך להיות בידינו, הרבה דברים צריך. ואנחנו רואים שזה רק שליש ממה שהיינו רוצים יש. אז זה פוגם באמונה. מה שאני חושב שאתה רחוק לגמרי, אתה בימי הביניים החשוכים. בימי הביניים החשוכים באיזה שהוא כפר נידח בליטה הדרומית. כן? אז מה אתה בכלל, כלומר, זה שהמציאות היא ההפך מה שאתה מאמין בו, זה מובן, אתה בגלות. אתה יכול להאמין אמונה שלמה שכשיבוא המשיח הכל יהיה בסדר. כן? הרחובות ימלאו זהב וכסף. ובכלל אנחנו נעלה על עננים לארץ ישראל לכל סימפוניה סטריאופונית של המשיח של הנדל. כלומר, יהיה בסדר. כן? כלומר, אתה יכול להאמין באמונה שלמה. כשהדבר מתחיל להתגשם, אז יש באמת בעיות של אמונה. לכן אמר, ואמונתך בלילות, דווקא בלילה. לכן בלילה אומרים גם אמת ואמונה. בבוקר לא אומרים אמת ואמונה. בבוקר שמגיע כבר היום, רוצים הגשמת הדברים. אז אומרים אמת ויציב. אם זה לא יציב, אני לא מאמין.
לכן יש מבחנים באמונה יותר קשים היום. לא, זה יצר משהו, זה יצר אומה מאמינה, כן, אומה רוחנית ביותר. עד כדי כך שאברהם השל יכול היה לכתוב שהאומה הישראלית בונה מונומנטים בזמן, כן, שזה נפלא כזה, ארמונות שלמים בתוך המועדים.
מבחינת המציאות של מהיסודות עד לסגולת האדם,
כן,
הפירמידות הפוכה או לא? זאת אומרת, סגולת האדם היא זו שנושאת את כל המציאות, או היסודות נושאים את כל המציאות?
תן תשובה.
אנחנו דיברנו על יא, כאילו בשביל מה, ואם סגולת האדם מצליחה אז כולם הצליחו ויש להם ערך. מבחינת הקטע של הלב, שהלב כאילו יכול להפריד את כל המציאות,
עכשיו יש לי שאלה אליך, האם הלב זה בשביל הגוף או הגוף בשביל הלב?
הלב בשביל הגוף,
כן, אני לא יודע, אפשר להגיד גם וגם, הכל זה מציאות אורגנית אחת. כלומר, זה דודי לי ואני לא. אתה יכול להגיד אחד מטרה ואחד אמצעי? אני צחוק.
אני מדבר מצד הקטע של היעד, של הבשביל. יש לנו דבר מצד הקטע של מבחינת לפתור את הבעיות. מבחינת מי נושא את מי, מי מפרנס את מי, מי מחזיק את מי.
זה איזון חוזר, כל זה בעברית.
איזון חוזר.
פידבק.
אוקיי.
זה חומרים בערבית. לכן באמת כל השאלה מי למען מי, זה שאלה...
זה מה שדיברנו כבר לפני כן, הלב יכול להבריא את כל האיברים ו...
מה?
הלב יכול להבריא, לגרום מהבריאות של כל האיברים.
נכון, הוא סובל גם מזה. אז הכל למען הכל. כלומר, לעומת מה שראית במאמר ראשון, שיש פירמידה עולה, בו אין פירמידה, יש אורגניות. זה ממדים שונים של התבוננות. כלומר, זה טעות לומר שציור אחד של התבוננות הוא האמת והשני הוא לא, הוא לא נכון. אבל יש לך ציורים שכנים. אמר הכוזרי, אגב, לעיני כל ישראל, זה סוף התורה, נכון? נגמר באות?
לא,
והתורה מתחילה ב?
בבית.
לב, נכון? אמר הכוזרי, זה מחלוקת גם רבי יהושע ורבי אליעזר, איפה החוכמה נמצאת? שרבי יהושע אומר שהחוכמה בלב, ורבי אליעזר אומר שהחוכמה בראש. מי צודק? אתה יכול להגיד מי צודק פה? אתה גם לא יכול להגיד. זה כמו הזוהר והכוזרי, שהזוהר אומר שישראל זה המוח באיברים, והכוזרי אומר שזה הלב באיברים.
זה מחלוקת בין דוד המלך לבין שלמה, והיא לחיתה כבטראי, כתלמיד.
איך ראית?
בילקוד שמעוני.
איך? דוד אמר שזה בר.
הסליחים על המחלוקת הזאת היא מחלוקת בין דוד לבין שלמה.
יפה.
האם זה בלב או במוח?
אז אתה אומר שהלכה כשלמה. מצד שני, כן, אבל מצד שני, הלכה כרב במקום תלמידו.
אז היא הלכת אליי.
כשהרב עדיין חי, אתה אומר. טוב, נו. כן, השאלה היא... טוב, תעזבו עכשיו, אנחנו לא דנים בה. אם אנחנו נתחיל לדבר על זה, לא נגמור. אמר הכוזרי, אמנם כבר העירות הערותיך והמשלת משליך, ויפה העירות ויפה המשלת, אבל לפי זה צריכים היו למצא בקרבכם יותר מאשר בקרב עמים אחרים עובדי אלוה מתוך פרישות ומזירות. והלא בהודו יש יותר. כי הוא מזהה את הצדקות עם הפרישות. כלומר, ככל שאתה יותר עדין ויותר רוחני, כך אתה יותר נעלה. והלא בהודו יש יותר, במנזרים יש יותר.
במנזרים הנוצרים?
במנזרים הנוצרים יש לך עשרות אלף, לפחות בזמנו של רבי דלי, עשרות אלפים של בני אדם שכל חייהם עסוקים בתפילה ובצום ובפרישות. אתה אומר שלא כולם. נכון, אז מה זה לא כולם? אבל היו הרבה שכן.
אוקיי.
כן, מתוך לב טהור, מתוך אמונה אמיתית, אי אפשר לזלזל בזה. יכול. אכן כן כך. כן. אמר חבר, צר לי לראות. כן, הרי מה עושים היהודים? היהודים הם קדושים, נכון? עושים ברית מילה, נולד לי בן, ברית מילה, מה עושים? הולכים לאכול, נכון? אחר כך יש פדיון הבן, מה עושים? אוכלים. ואחר כך יש חתונה, בר מצווה, אוכלים. חתונה, אוכלים. נכון? אם יש אבל, אוכלים, נכון? שנאמר טוב ללכת אל בית האבל, מלכת אל בית המשתה, נכון? אז אוכלים. וכל שבוע חוץ מזה גם כן אוכלים. שבת. אז זה אומה קדושה. מה העבודה הזאת? לכם, אומר הרשע, נכון? לכם ולא לו. זה קושיה טובה, לא?
כן.
בסדר, הלאה. אז זה בדיוק מה שהוא שואל.
הכוזרי פה שואל את שאלת הרשע. אמר לחבר, צר לי לראותך, שוכח את השורשים אשר הקדמתי לך, וכבר הודית בהם. האם לא הסכמנו? כן להתקרב אל האלוה כמעט על ידי מעשים אשר ציווה עליהם? כן, מצוות. החושב אתה, כי הקרבה לאלוה היא על ידי רגשות קנייה, רוח נמוכה וכדומה לאלה? לכאורה, למה הוא חוזר על זה? למה הוא עשה, רבי יהודה לוי עשה את המלך, טועה עוד פעם בדבר שהוסכם מקודם? על זה הוא כבר הסביר במאמר ראשון. נכון שהדבקות היא על ידי קיום המצוות, ולא על ידי פרישות. וזה הגיוני, גם מוסבר למה. אז למה הוא עושה אותו עוד פעם מקשה?
כי הוא עכשיו הסביר לו על הפרישות הזאת.
לא, כי יש לו תוספת קושיה. הקושיה היא מפסוקים מפורשים. יש פסוקים בתנ"ך שמשתמע אחרת מרבי יהודה הלוי, ואותם הוא לא הביא מקודם, אז הוא הביא אותם עכשיו. זו ההזדמנות בשבילו להביא את הפסוקים האלה. אמר הכוזרי, אמנם כן ובצדק, ומעין זה קראתי בספריכם כאמור, מה השם אלוהיך שואל מעמך כי מליראה את השם אלוהיך. אז אתה רואה שהעיקר זה עבודת השם בלב. ומה השם דורש ממך כי מעשות משפט ואהבת חסד והצניעה לכת עם אלוהיך. ומאמרים רבים אחרים כיוצא באלה. אתם רוצים עוד מאמרים? כתוב בירמיהו, עולותיכם ספו על זבחיכם, כי לא ציוויתי את אבותיכם ביום הוציא. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. כן, כמו ששמעתי, פעם אחד אמר לי שהוא שמע, מישהו שמע, רחמונא ליבו בוי. ליבו בוי, ליבה ביי. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. וגם הפעם אתה אומר, עת לעשות לשם, הפרו תורתך, מה שיפה עדיף לעבור על מצווה כדי שהכוונה הכללית של התורה תתקיים. אז מה אתה אומר שהמעשים כל כך חשובים? העיקר זה הלב, נכון? תאמין לי, העיקר זה עבודה בלב. אני יהודי יותר טוב ממך. הבעיה היא שזה מצוי הרבה בנביאים. הנביאים אומרים את זה מפורש, נכון? כי חסד חפצתי ולא זבח, נכון? כי זבחי, כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה. זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונזכה, אלוהים לא תהיה זה. יש בעיה, מה המשך? היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק, עולה וחליל, אז יעלו על מזרח החפרים. מה אומרים הטיפשים באוניברסיטה? שני פסוקים אלה נוספו מאוחר יותר, כי הם עומדים בסתירה לרוח של כל המזמור. אם כן, הפסוקים האלה נוספו בסוף.
אבל יש עוד מזמורים שמראים ההפך ש...
טוב, זה אסכולות שונות, לא מבין. יש
אסכולות...
הייתה אסכולה הסאסרדוטלית, כלומר של הכהנים, הם דווקא דגלו בפולחן קורבני. והיו הנביאים, הם התנגדו לשיטה הזו. אחר כך נעשתה סינתזה סינקרטית בימי עזרה, והוא הכניס לאותו ספר מאמרים כאלה ומאמרים כאלה.
אתה רוצה להגיד מה שאתה יכול לפחות?
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, במיוחד אם יש לך טיפקס. כן? אבל באמת זאת שאלה שצריך לברר אותה. על זה אגב היה הוויכוח בין ישו לבין הרבנים, שישו אמר, אתם הרבנים כל הזמן מתעסקים במעשים, כן? אתם חושבים שצריך לשמור שבת. לא נכון, השבת היא בשביל האדם, לא האדם בשביל השבת. כך אמר ישו. כן? ובעקבותיו החזיק גם תלמיד תלמידו אחד העם שאמר שיותר מששמרה שבת על ישראל, ששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל. טוב, אמר החבר, אלה וכל הדומים להם הם חוקים השכליים, אך הללו אינם קים הצעות והקדמות לתורה האלוהית הקודמות לה בטבע ובזמן, אשר בלעדיהן לא תיתכן כל הנהגה בכל חברה מחברות בני אדם. עד כי גם חברת שודדים לא ייתכן שלא תקבל שלטון הצדק בדברים שבינם לבין עצמם, ולא זה, לא תתמיד חברותם. זאת אומרת, מה הוא אומר כאן? מה הנביאים אומרים כשהם מדברים על חסד ומשפט וצדקה? הם אומרים, אל תניחו תפילין אם אתם לא בני אדם קודם. כלומר, אם לא, כי אם אין לכם מידות טובות, אז הזבח הזה שאתם מקריבים הוא זבח רשעים תועבה. אז זה בדיוק מה שאומר דוד המלך, כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה. למה אתה לא רוצה? כי אני עדיין בחטא. אבל זבחי אלוהים, רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלוהים לפי זה, כשאני חוזר בתשובה, אז תחפוץ זבחי צדק, עולה וחליל, אז, אחרי התשובה, יעלו על מזרח החפרים, ועד רבה, מעשים יהיו רצויים. אז מה שאומר כאן הנביא, דרך ארץ, קדמה לתורה, אבל היא רק הקדמה לתורה.
זה מה שאומר כאן, רק כאשר הימרו בני ישראל עד שהתחילו להקל במצוות השכליות ובדרכי ההתנהגות אשר אין כל חברה יכולה להתקיים בלעדיהן, כאשר לא יוכל היחיד להתקיים בלא סיפוק צרכיו הטבעיים, מאכל ומשתה ותנועה ומנוחה ושינה ויקיצה, ואם זה החזיקו עוד בעבודת הקורבנות ובדומות לה מן המצוות האלוהיות השמעיות, הודיעם האלוה כי הוא היה מסתפק בפחות מזה. באומרו להם, מי ייתן ושמחתם את המצוות אשר החברה הפחותה והשפלה ביותר מקבלת עליה, והן הצדק והטבה לזולת והודעה לאלוה על חסדו. אבל לפחות זה תעשו, כי התורה האלוהית לא תשלם, כי אם לאחר שלמות החוקה החברתית והשכלית. זה סתירה לדברי הדתיים, שהדתיים סוברים שבלי תורה אין מוסר חברתי. נכון? מצוי אצל הדתיים מחשבה כזאת.
הם טוענים שהמוסר החברתי נקנה על ידי התורה?
כן, ככה טוענים הרבה דתיים. תקיים מצוות, אתה תהיה בסדר, לך מידות טובות. פה כתוב הפכוך, נכון?
כן.
כלומר, אם אין לך מידות טובות, לימוד תורה זה גם מזיק לך. חז"ל אמרו, זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם המעל. משהו אחר? מה זה קשור לעניין? מתוך שלא לשמה בלשמה. אתה עושה מעשים טובים שלא לשמה. אבל אתה עושה מעשים טובים. אותי עזבו, תורתי שמעו. מדובר בלי אמונה. תעזוב את השם. אבל תורתו תשמעו. מה הבעיה? מה זה קשור לעניין?
המאור שבא
מוטב
למוטב.
כלומר שהיה לו מוטב מקודם. צריך לחזור לאיזשהו מקום. מי שהיה לו מוטב ועזב את המוטב הזה, המאור שבא מחזירו לאותו מוטב. אם היה לו מוטב, מחזירו, לא כתוב נותן לו את המוטב, מחזירו למוטב. אדם שמעולם לא היו לו מידות טובות והוא יעסוק בתורה, לא יקנה מידות טובות. מי שהיה לו ועזב אותם, המאור שבא מחזירו למה שהיה לו.
אתה יכול להגיד שמחזירו למוטב בשורש שלו, אדם טוב
בשורש שלו, אז הוא ימות. כדי לחזור לאותו מוטב הוא יצטרך למות. זה הסיפור הכפול שיש בגמרא במסכת עבודה זרה ובמסכת מנחות על תלמיד שידרדר. מכיר את הסיפור? במסכת מנחות יש סיפור על תלמיד של רבי חייא שידרדר לזנות והוא חזר בתשובה, נכון? ככה גם מסופר במסכת מנחות. למה, איך הוא חזר בתשובה? בשעה שהוא עמד לעשות את העבירה, הציציות שלו טפחו לו על פניו, ואז הוא נמנע מן העבירה. מה הוא? ציצית, באמת ציצית. טוב, חזר בו. אז כתוב שאותה זונה שאלה אותו מה זה, הוא אמר, תראי, הציציות זה יחזיר אותי בתשובה. אז היא אמרה, אני רוצה לדעת מי הרב שלך. כתב לה וזה, היא הייתה עשירה מאוד, מכרה את כל מה שיש לה, נסעה לארץ ישראל, פגשה את רבי חייא, אמרה, אני רוצה להתגייר. אמר לה, שמה עינייך נתת באחד התלמידים? אמרה לו, כן, זה נכון, סיפרה את כל הסיפור. ואז רבי חייא מאוד התפעל מזה, גייר אותה וחיתן אותה עם התלמיד. והוא קיבל בהתר מה שהוא רצה לעשות ביישום. עד כאן הסיפור האחד. סיפור, זה מסכת מנחות. במסכת עבוד הזרה כתוב ככה, שהיה יהודי אחד בשם אלעזר בן דורדיה, שלא הייתה זונה בעולם שהוא לא בא עליה, ובסוף קרה סיפור שלם שאני לא אפרט אותו כעת, שבגללו הוא רצה לחזור בתשובה, ואז התחנן לפני שמיים וארץ ואמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו לו, אנחנו לא יכולים לבקש עליך רחמים, כי אנחנו צריכים לבקש רחמים על עצמנו, שנאמר כי הארץ כבגד תבלה ושמיים כעשן נמלחו. אז אמר, הערים וגבעות בקשו עלי רחמים. אמרו לו, אנחנו לא יכולים לבקש עליך רחמים, כי הערים ימושו והגבעות תמותן. ואז מה? ואז הוא ביקש מהכוכבים והמזלות. אמרו לו, כי נמקו כל צבא השמיים, לא יכולים לעזור לך. בקיצור, בסוף אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. שם את ראשו בין ברכיו והתחיל לבכות עד שיצאה נשמתו. הוא מת. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. עכשיו יש לי שאלה, מה ההבדל בין התלמיד של רבי חייא שבסוף חי, חזר בתשובה וחי, ואילו אלעזר בן דורדיה מת מתוך תשובתו? יש לך הסבר?
זה לא היה לו לאן לחזור.
יפה. התלמיד של רבי חייא היה לו לאן לחזור. הוא היה תלמיד של רבי חייא, היה לו ציציות, רק נפל לעבירה, היה לו מה שיוציא אותו משם. זה כך, המאור שבא מחזירו למוטב. אבל אם המוטב שלו זה רק בשורש נשמתו, כמו שאמרת, אז הוא צריך לחזור אחורה עוד לפני חייו, לכן הוא צריך למות. נכון, תורה לא תעזור, יותר מזה, תורה תקלקל אותו. לכן יש לנו כלל בהלכה. רק שנייה, יש לנו בהלכה, הלכה מפורשת, תלמיד שאינו הגון, זאת אומרת שיש לו מידות רעות, אין מכניסים אותו לבית המדרש.
זה משנה מפורשת, נכון?
זה משנה מפורשת, וזה גם הלכה בשולחן ערוך. אין מכניס... למה? כי אם אתה מכניס אותו לבית המדרש, מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, אתה בסדר. מה שכן, אם אתה לא מכניס אותו לבית המדרש, אתה נותן לו את התחושה שהוא לא לגיטימי. אז הוא, אתה מלמד אותו מחוץ לבית מדרש כדי להסביר לו למה הוא לא לגיטימי. וזה גורם לו דחף לעלות. מה את רוצה?
איך זה מקלקל?
כי תורה זה כוח עצום. אז התורה מגדילה מה שיש. כן? אין מים אל התורה. התורה זה כמו מים. אם הגרעין הוא גרוע, אז הגרעין יצמיח צמח רע.
כאילו,
זה כל
ההלכה שאין אדם שהוא מוסרי לגמרי. כל אדם,
צריך לחזור בתשובה. זאת אומרת, צריך בכל ישיבה לעשות מכינה של דרך ארץ. לכן גם בוחנים תלמיד שנכנס לישיבה. במה בוחנים אותו? רק ביכולת שלו לתרץ את הקושיה של התוספות? או שגם בוחנים את האישיות שלו? לא, צריך לבחור. למשל, פעם אחת בא אליי תלמיד למכון מאיר, בא בחור למכון מאיר, מרקע חרדי. אמרתי לו, אתה רוצה ללמוד אצלנו? הוא אמר, כן. אני אמנם גדלתי בחברה חרדית, אבל אני רוצה ללמוד אצלכם. שאלתי אותו, הוא היה בחור בן 17, צעיר. מה עם בגרות? הוא אמר, בגרות, אני לא רוצה ללמוד בגרות. מה עם צבא? צבא? לא מעניין אותי. אמרתי לו, אבל זה העם שלך. הוא אמר, לא אכפת לי. אמרתי לו, אתה לא יכול ללמוד פה. לא יכול ללמוד פה, כי אם הוא ילמד זה רק יקלקל אותו יותר, ייתן לו לגיטימציה למצב הגרוע שלו מבחינה מוסרית. לא, הוא לא ילמד, לא ילמד. דרך זה שאני זרקתי אותו הוא לומד. ואחי דאג, ימצאו ישיבות שמן הסתם קיבלו אותו.
החוקים השכליים,
אם הוא היה אומר, תשמע, אני לא יכול ללמוד, אני לא יכול ללכת עכשיו לצבא, מכי, א', ב', ג', סיבות טובות. יש כל מיני סיבות למה לא ללכת לצבא. אבל כשהטיעון, המוטיבציה היא לא מוסרית, לא מקובל. הוא לא יכול ללמוד בישיבה. כן.
אם כן, למה החוקים השכליים כתובים בתורה האלוהית, אם הם הקדמות לתורה האלוהית?
איפה הם כתובים?
לא, אנחנו יודעים שהם כתובים כי גם כן ה...
למה יש בתורה חוקים מוסריים? זה מה שאתה שואל. כדי שהם יהיו גם מצווה. זה בשביל השכר. כלומר, זה לא המקור שלהם.
זה לא נותן ערך נוסף למעשה?
זה נותן ערך נוסף, יפה. נוסף, לא בסיסי.
יש
שמה
כתוב
בקרות.
יש שמונה פרקים.
שמונה פרקים זה לא תורה.
לא.
כשאתה לומד שמונה פרקים לא יצאת ידי חובת לימוד תורה. כן? פרקי אבות, יש מה לדון בזה. כן? על פרקי אבות זה לא ברור שזה לימוד תורה.
מה זה
לימוד
תורה?
חסיד, נו?
מה זה לימוד תורה? כל הקדוש של המשנה הראשונה, כל המפרשים אומרים, זה כל מי שרוצה להגיד שזה לא התורה או שזה לא מה שניתן למשה בסיני, אז לכן שמו אותה במשנה הראשונה. זה כל המפרשים אומרים זה למשנה הראשונה.
כל המפרשים אומרים זה?
חלק גדול.
זה הבדל. כן, אתה? תקל במהירי על אם אין תורה, אין... אם אין תורה אין יראה, אם אין יראה אין תורה. כן? אז לא, אם אין, לא, לא, אם אין יראה אין חוכמה. לא, לא, יש פסוק, יש ביטוי אחר. אם אין תורה אין יראה, אם אין יראה אין תורה. כן, כן.
יראה במסכת אבות?
כן, כתוב במסכת אבות. אם אין, לא, זה לא זה. לא, לא, יש ביטוי אחר. אם אין יראה אין תורה.
כל שירתו קורה.
לא, אני לא מדבר, לא מדבר על זה. אם, אז, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. אם אין יראה אין חוכמה. כן, נכון. אז מה מתחילים? מתחילים מהיראה או מהחוכמה? יש בו בעיה. אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה, אז מה אתה מתחיל?
זה חוכמה שתביא יראה שתביא חוכמה.
אז אתה מתחיל עם יראה שמביא לחוכמה שמביא ליראה יותר גדולה. כן, זה מאירי שם. מאירי אומר שהיראה הראשונה זה הכוונה דרך ארץ הכללית, זה הכרחי כדי לעשות בתורה. מתוך כך אתה עוסק ביראה יותר גדולה. כן, יותר גבוהה כשיש לך מינימום. כלומר, מי שיש לו כבר נטיות מוסריות בסיסיות תקינות, כשהוא לומד תורה זה הולך ומתגדל. למשל, אם אני מבין שלדבר לשון הרע זה רע, אם אלמד הלכות לשון הרע, זה יחזק את זה אצלי יותר. אבל אם אני לא מבין שלדבר לשון הרע לחברי זה דבר רע, ואני לומד הלכות לשון הרע, אז אני הופך להיות המומחה העולמי להיתרים לדבר לשון הרע. כי הרי בהלכה יש דברים שמותר, יש לפעמים שמותר לדבר לשון הרע, אסור לדבר לשון הרע, ולפעמים מצווה לדבר לשון הרע. אז אני יכול, כיוון שאני מאוד מתחשק לי לדבר לשון הרע, אני אחפש את כל ההזדמנויות שההלכה מתירה בהם לדבר לשון הרע. זה לא יעשה אותי אדם יותר טוב מבחינת המידות שלי. אני אתן לך דוגמה. ההלכה, כשאמרה שאסור לדבר לשון הרע, דיברה על יהודי. אסור לדבר לשון הרע על יהודי. על גוי? מותר או לא? מצווה? לא, אין מצווה לדבר לשון הרע על גוי. מותר לדבר לשון הרע על גוי. כלומר, ההלכה נגיד לא אסרה. עכשיו, כמה גויים יש בעולם? שישה מיליארדים. שישה, כן. שישה מיליארדים של גויים יש בעולם. אז אם אתה כל כך אוהב לדבר לשון הרע, אתה יכול לבלות את ימיך ולדבר לשון הרע על גויים, ואתה פעם לא תעבור על סעיף אחד של השולחן ערוך. השאלה איזה נפש תהיה לך. מובן? לא, אז זהו, זה הטעות שלך. מדוע התורה לא אסרה לשון הרע על גוי? מסיבה אחרת לגמרי. מסיבה מוסרית אחרת. כדי להגן על האומה. כי אם יהיה לנו, נצטרך אותה זהירות כלפי גויים בדיבור לשון הרע כמו כלפי יהודים, אנחנו נעמוד במצבים מסוימים בסכנה. לכן התורה לא נתנה הגדרה גורפת, והיא שמחה על המוסריות שלך. מתי זה שייך, מתי זה לא שייך.
עכשיו יש הרבה ביטולים של מוסר שמחה לא קיים בעולם מוסר הרגיל.
לא להלוות בריבית. נכון, להלוות, קודם כל זה דבר שאתה צריך להבין את ערכו גם בלי תורה. להלוות. להלוות זה דבר גדול ויפה וטוב. לעשות צדקה ומשפט, מכאן למדו בגמרא מסכת סנהדרין שגם גוי חייב לתת צדקה. והצדקה היותר טובה, אמר הרמב״ם, זה הלוואה. כך שלהלוות זה מידה טובה. ולהלוות בריבית זה מצוין. כי מגיע לי איזשהו פיצוי על זה שנתתי לך הרי 100,000 שקל, הם היו אצלך שנתיים, ולא יכולתי להשתמש בהם. מגיע לי פיצוי, 0.5% סך הכל, חודשי. נכון? זה מוסרי או זה לא מוסרי? תראה, זה מוסרי שאתה תיתן איזשהו פיצוי על ההלוואה. נכון? ההלכה אומרת, אם אתה עושה את זה לרעך היהודי, אתה לא קם לתחיית המתים. אז זה תביעה מוסרית עליונה יותר. אבל זה אחרי שהבנת את הערך של ההלוואה בכלל. בסדר? וההבנה של ערך ההלוואה זה קדם לתורה. המידות שלו?
לא, אבל מה יש? זה שבעצם יש אין גבול בין ההתחלה של בין הרמה המוסרית המינימלית והרמה המוסרית המקסימלית.
מה למה שאין בו?
כן,
למשל, מי שאין בו לא תורה, לא בסדר, מי שאין בו לא מקרא ולא משנה ולא דרך ארץ, אינו מן היישוב. מה זה לא בן אדם? אז סימן, כמו שאתה יכול להגדיר מקרא ומשנה, אתה יכול להגדיר גם דרך ארץ. למשל, קניבל הוא לא בכלל דרך ארץ, למרות שיש הלכות דרך ארץ גם אצל הקניבלים. זאת אומרת, ודאי שכשבאים לחלק את הארוחת צהריים אצל הקניבלים, אז יש סדרי קדימה, זקנים קודם מקבלים את המוח וזה מקבל. אף על פי כן, זה לא נקרא דרך ארץ. זה מחוץ ליישוב.
מי קבע את הסדרי הארץ? כי דבר חריף, לא להגיד שזה,
זה לפי הנורמה הכללית באנושות באותו דור. למשל, ברגע שהאנושות הבינה שקניבליזם זה דבר רע, מאותה שעה הקניבלים הם מחוץ לתחום. מאותה שעה ואילך. לכן הגמרא אומרת שאף על פי שהגויים קיבלו 30 מצוות, הם מקיימים רק שלושה. אבל השלושה האלה הם מינימום. כן? אתה יודע מה השלושה? הגמרא במסכת קידושין אומרת, איזה שבח יש לגויים? שבח נפלא. יש שלושה דברים שמקפידים עליהם. אינם מוכרים בשר אדם במקולין. זאת אומרת, הם אומנם קניבלים, אבל לא מוכרים את זה במקולת. דבר שני, אינם כותבים כתובה לזכר. כלומר, יש הומוסקסואליות, אבל לא רשמית. כלומר, היא לא הופכת להיות בעלת מעמד רשמי בחברה. ודבר שלישי, מכבדים את התורה. אז הם מכבדים את התורה. התנ"ך נחשב לאיזה דבר מכובד, הבייבל, וזה לא עושים מה שכתוב בו, אבל זה בכל זאת, אין ספרייה בלי תנ"ך. אין מכבדת התורה. ברגע שיורדים משלושת אלה, החברה הזאת ירדה מן האנושיות הבסיסית. בסדר? אז השאלה על הספקנים שעשויים עוברים. יש ספקנים שעשויים מרקמות של עוברים.
כן, הרב זיני סיפר את זה.
אז אוכלים מסעבא.
זה היה הקשר
למיורד
בשמיים.
אני לא יודע. היום כן, בדיוק. יש דברים מסוימים שהאנושות התעלתה בהם בהחלט. ופחות מזה, זה יחשב מחוץ לתחום. זה כמו שלמשל היום אנחנו לא מעמידים למשפט אדם ששותה כוס חלב, למרות שזה גזל. נכון? זה גזל. מה? מטרה? כן. זה לא בשבילך, זה בשביל העגל. זה גזלן שלמה. לא מעמידים לדין על זה. אולי עוד 1,000 שנה כן יעמידו לדין על זה, אני לא יודע. אם הנורמה האנושית תהיה כזאת שלא פוגעים בבעלי חיים עד כדי שלא שותים גם את החלב, זה יהיה משהו אחר.
גם
צומח
הוא סוג מסוים של
חיים. נדון בזה עוד 200,000 שנה.
אז המצב הוא נברא בשביל האדם.
זה נכון, השאלה אם אתה צריך בשביל זה לפגוע.
זה לא לפגוע, אני מנצל את זה בצורה שאני רוצה,
במצורה נכונה. בסדר, אלא אם כן אתה תתעלה. למשל, בזמן המדבר, כשהיינו עם ישראל במדבר, היה אסור לשחוט פרות. נכון? ודאי, זה כתוב מפורש בפרשת החרמות. קראת את זה? נרדמת בזמן קריאת התורה השבת? אז בזמן קריאת התורה היית צריך לשים לב שמה, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרתה נפש האימה. לא, לא, שמה לא כתוב ככה. זה אחר כך כתוב ולא למען יביאו את זבחיהם ויקריבו לשם, אבל בהתחלה כתוב משהו אחר. זה שהוא הקריב, זה שהוא שחט פרה לא בתור קורבן, זה שפיכות דמים. כך כתוב, נכון? דם שפך.
אבל השאלה שמגיעים מחר בוקר יהיה
בתור קורבן, זה משהו אחר. קורבן זה, אין מה לדבר, קורבן זה עילוי. אשרי הבהמה שנעשתה סטייקים על גבי המזבח. כן.
מחר בוקר תהיה בנורמה חברתית שהיא לא לתאורה כתורה, אבל יותר מנורמה יותר גבוה מהמשך.
לא להאריך חיי אדם סובל.
לא יודע מה, אם היא לא להריך לחיי אדם סובר, ולא עושה ניסויים בעלי חיים,
אלה
ואחד דברים.
נו.
בקורה, אתה יכול להגדיר שאדם שאין לו
תלום,
הוא לא יכול להיכנס לבית המדרש.
תלוי לפי.
בית המדרש,
בכלל
להפך.
תלוי, אני לא יודע. אני לא יודע. זה מה שנקרא מידת חסידות, נכון? יש דבר כזה מידת חסידות או לא? שלא לצייר בעלי חיים, אפילו כשצריך, נכון? למשל, הארי אומר שמי שרוצה לזכות לרוח הקודש, לא יעשה אפילו ברית מילה. כן. לא ימול.
את מי הוא למישהו אחר?
לא, כמובן, את עצמו הוא חייב למול. כן, ובנו חייב, הוא לא ימול אנשים, נכון? למה? שפיכות דמים. גם לא ישחט. אז מה, אבל איך אנשים יאכלו? אחרים יעשו את זה, נכון? עכשיו, עבור אדם שראוי למידת חסידות, לא להתנהג במידת חסידות, זה חטא. עכשיו, ייתכן שאם יקימו ישיבה עבור נביאים מתלמדים, אז באמת זה יהיה אחד הקריטריונים. אם האנושות כולה תגיע למצב הזה, אז נפתור את הבעיה. נחפש המועל האחרון שעדיין יעשה. נסדר משהו. תראה, לפעמים נקרא משהו. זה כמו שצריך רשעים בעולם. נכון? צריך רשעים בעולם? כן או לא? תענה לי. כן. אמר הרב אבינר, אבל אין מצווה להתנדב. עכשיו, מה יקרה אם אף אחד לא יתנדב? באמת כולם יהיו צדיקים, תיאורים, מכאן ועד הודעה חדשה. אבל יש איזו עבירה שצריך לעשות אותה, זה חלק מבניין העולם. אז אחד יעשה אותה לשם שמיים, זה יהיה בסדר גמור. כלומר, מי מתנדב היום לעשות את אותה עבירה לשם שמיים? זה אז נדון. יהיה מקום לזה. בסדר? אבל כל זמן שלא הגענו לזה, אל תדאג, בינתיים הרשעים, הם לוקחים על עצמם לעשות את זה.
זה
עת
לשבלי, יש לזה שם. דברים שבאמת החברה הגיעה לנו, ממש אמר, שלא להאריך חיי זה לא
לכאורה
נורמה מוסרית.
לפעמים, ודאי שזה, מותר להתפלל על אדם שימות. נכון?
להוציא לו את המכשירים.
להוציא לו את המכשירים זה רצח, זה לא בידך.
מותר להתפלל שימות?
אבל להתפלל שימות כן? או לא לעזור לו לפעמים.
לפי ערכי המוסר
הנורמליים
שולך
בכל החברה. אז זה לא תמיד... זה לא תמיד אומר שהם צודקים. לא כל דבר שאנשים חושבים אותו לטוב, הוא צודק. כן? הוא חושב יש לנו איזשהו סולם ערכים שאנחנו יודעים על פיו לאן הדברים צריכים להתקדם. מובן?
ואיפה הוא נמצא?
מה?
מי אמר
שהנורמה הקיימת היא לא תמיד טובה. ודאי שהיא לא תמיד טובה. חוקי סדום ועמורה, היו נורמה, אז מה?
אבל אין לו שעקו למוסר אולי.
הם שאפו למוסר, הייתה להם משנה מוסרית משלהם. להבדיל גם הנאצים ממחשמה, הייתה להם משנה מוסרית משלהם. אפשר לקרוא לזה באופן, במרכאות מכופלות, שכל המפעל שלהם היה מפעל מוסרי בעיניהם.
אז אתה חוזר לזה שהקריטריונים שלהם נקיית תורה?
לא. לפי היושר שבנפש האדם. ויש עדיין הבחנה שמצויה בחירות האנושות בין טוב לבין רע. זה קיים. וכל הזמן שההבחנה הזאת לא מצויה בנפש האדם, אם הוא הולך ולומד תורה, זה חמור מאוד. אסור לו ללמוד תורה. בסדר? מה? מה לא בסדר?
אז לפי מה נקבע את הקריטריון הזה של יושר? אם רוב האנושות היא בעד לקצר חיי חולה.
אבל יש מי שיודע, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון.
לפי מה אתה יודע שזה
לא נכון? לא רק בגלל שכתוב, אני אומר גם לפני שכתוב. כן, איך אדם יודע שלרצוח זה רע? זה לא בגלל שזה כתוב בתורה. כמו אדם חשב לתומו, לרצוח זה מצוין. מדפדף בתורה, מגיע לספר שמות.
זה לא לרצוח. לפי קריטריונים של האדם
החשוב,
בלי תורה, זה לא
לרצוח. אגב, זה לא יהיה פשוט, כלומר, אנחנו נצטרך לדון. אם בדיני בני נוח, האם המתת חסד תיקרא רצח או לא, נצטרך לדון. זה לא ברור שהקריטריונים אצל הגויים הם צריכים להיות שווים אל הקריטריונים בישראל. אז אני מסביר לך, למשל דוגמה פשוטה, בהלכות עבר מן החי. כן, אסור לאכול עבר מן החי? כן או לא? למי אסור? ליהודי או לגוי?
כולם.
גם ליהודי, גם לגוי זה אסור. נכון? גם לגוי אסור לאכול עבר מן החי. עכשיו השאלה יקרה, מתי זה נקרא חי, מתי זה נקרא מת? למשל יש לי פרה. אני רוצה לאכול ממנה. מתי היא נחשבת לעניין ההלכה מותרת באכילה? מה? ברגע, לא, לצל יהודי, אם אני שוחט בהמה, גם אם עדיין רצה בחצר, מותר לי לאכול ממנה. נכון? למה? כי שחטתי. השחיטה מתירה. בסדר? אצל גוי, אם הוא עושה את זה, הוא חייב מיטה. למה? כי זה לא מן החי. אז מה אתה רואה? שהקריטריון אצל הגוי שונה מאשר אצל היהודי. אז נצטרך לדון. אז תקום ועדת אתיקה בפטגוניה והיא תדון האם המתה מתוך עבדת חסד היא בכלל רצח או לא, והיא תדון לפי חכמיה.
וזה בדיוק מה שאתה עכשיו אמרת לגבי הקטע של הבהמה, מתקשר למה שדיברנו לגבי
זה כמו הלכות צניעות. הלכות צניעות בפולינזיה קצת שונות מאשר הלכות צניעות במאה
שערים. בישראל סימן
נקרא, אבל גם אצל היהודים זה ישתנה לפי החברה. יש דברים כאלה, דברים כאלה. יש דברים.
אם רוב החברה היהודית בעולם תהיה בעד המתת חסד, אז אדם שהוא נגד המתת חסד
לא יקרה. לא, אם יש לנו הלכה מפורשת אצל היהודים באופן הזה, אנחנו יודעים שזה לא בסדר. אגב, זה לא ברור שאיסור המתת חסד הוא תמיד מובן על פי המוסר האנושי. כי לפעמים, באמת, יכול להיות שיש פה סבל בלתי ניתן שאפשר לסבול אותו. אף על פי כן, זה גזירת הכתוב שאסור לנו לעשות מעשה. לא, אני אומר, במקרה הזה זה מקרה שבו יש איזשהו חיכוך בין ידיעה שבאה לנו מן ההלכה לבין דבר שיכול להיות שהמוסר יורד דווקא אחרת. אכן כן, יכול להיות דבר כזה, אבל זה מקרים קיצוניים. לא, שלפעמים יש חיכוך בין ההכרה המוסרית הטבעית שלך לבין מה שהתורה אומרת. למשל, כי יש הבדל בין מוסר נקודתי לבין מוסר באופן יותר כולל. אז יכול להיות, אני מבין שבמובן יותר כולל פה התורה נתנה הוראה שאת המוסר הפרטי היא דוחקה.
לגבי מה שאמרת עכשיו, מוסר נקודתי וכולל,
כן,
וגם מה שהזכרת לגבי ההבדל בין העבר מן החי לגבי יהודי וגוי, וגם משהו שהרב אמר בעבר לגבי לפני 2-3 שיעורים לגבי גוי, אם גוי היה רוצה לברך, היה מברך שהוא שבע.
כן, לא שכנת.
שאנחנו, אצלנו, הטוב אצלנו הוא טוב מדויק.
לא, הוא טוב על פי, לא אמרתי את זה אף פעם. אני אמרתי שזה על פי הקדושה, לא על פי הדיוק.
בקדושה יש דיוק, ואנחנו
קדוש. זה דיוק, אבל לא, כן, אבל זה דיוק, זה לא דיוק יותר מוסרי, זה דיוק שבא לשם הדבקות בקודש. זה משהו אחר.